רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עבדתם כל החיים. הילדים גדולים, המשפחה מגיעה בשבתות, ואתם דואגים להם. אנחנו נדאג לשקט שלכם. בלובר, יוצרים עתיד בטוח. אז מה עושים ואיך יוצרים את השקט הנפשי? חייגו עוד היום לייעוץ חינם. 050-5289-292. הוגשו למשרדים. אורי מקלב, 3 ביהוד. בלובר, שיווק פנסיוני, ביטוח ופיננסים. יש מי שידאג לכם בעתיד.
הולי בייגל.
הולי בייגל.
הולי בייגל מתמחים בשירותי קייטרינג חלבי כשר למהדרין. לכל אירוע ובכל רחבי הארץ. אירועים פרטיים ואירועי חברה. תפריט עשיר ומגוון הכולל מבחר מגשי ירקות וסלטים. מבחר גבינות, דגים מושנים, פשטידות, פסטות, קינוחים ועוד. מתמחים בעמדות הגשה לאירועי חברה. טלפון להזמנות 1-750-1110. הולי בייגל.
הולי בייגל.
1-750-1110.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין. והיום אני כאן לבד, לבד ברדיו, אף אחד לא נטש אותי, הכל בסדר, הכל מתואם. אנחנו היום עושים משום סוג של תוכנית מיוחדת, תוכנית לזכרו של בחור נחמד בשם מיכה מרום, שנפטר השבוע. מיכה היה איש נדלניסט מכל רמ"ח איבריו, ולאורך השנים גם בתחנת רדיו אחרות אני ראיינתי אותו מספר ראיונות, והחלטנו אולי לשדר את השידור חוזר של שני ראיונות עיקריים שככה יכולים לעזור ולתת לנו ראייה כלשהי, ראייה על הנדלן, כמה שהוא לא השתנה לנו לאורך השנים. אנחנו נצא לאיזשהו הפסקות שיר, ואז אנחנו נתחיל, התחלת שיר, לא הפסקה, ואז אנחנו נתחיל עם, גם עם שיחה עם משה ריקובר, וגם עם דרור בוקצ'ין, שנעלה אותו על הקו, ואחרי זה נגלוש לרעיונות עם מיכה.
Thank you. החיוך שלך מרוח על כל העיר, כמו הבטחה גדולה. ויש לך עדת מעריצים, כן, שרים איתך במקלה. אל תיתן לזה לעלות לך לראש. אתה דוהה, אתה על גב הסוס, פותחים לך דלתות כולם, ומדברים בנימוס. אתה יושב ומצטלם ממש כמו סמל הצלחה. שהעולם מונח כאן בכיסך.
Thank you.
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן עופר לוין, כאן אני היום בסולו. ככה, החלטנו לעשות איזושהי תוכנית קצת מיוחדת, כמו שציינתי מקודם. השבוע נפטר חבר, מכר, גם קולגה, בחור בשם מיכה מרום. מיכה הוא לא ילד, איש מימון וכספים מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד רציני בתחום הבנקאות, מושיעה. הוא במשך 20 שנה ניהל את הפן המקצועי של סקטור הנדלן במרכז הבנייה הישראלי, את כל הבית ספר. ולאורך השנים אני בתוכניות רדיו שלי ראיינתי אותו מספר פעמים, והחלטנו לקחת שני תוכניות, שני רעיונות קטעים שעשיתי איתו, שדיברו גם על עליית מחירי הנדלן וגם על ירידת מחירי הנדלן. עכשיו, שני התוכניות האלה, שני הרעיונות הללו, בוצעו לפני 4 שנים, קצת יותר מארבע שנים, והדבר הזה מאוד מאוד מעניין, כי מה שנאמר אז, הוא גם אקטואלי להיום. זאת הייתה אז תקופה אחרי בחירות, לאחר בחירות. גם אנחנו היום לאחר ולפני בחירות. זאת הייתה תקופה שכולם דיברו על המחירים. זאת הייתה תקופה גם שקצת קדמה לכל הנושא וביטול מעם אפס, מי שזוכר אותה. תקופה שכחלון נכנס והחליט שהוא מוריד את המחירים. תקופה של אנשים שדיברו, לא, המחירים ימשיכו לעלות. עכשיו, בפועל אנחנו רואים שהמחירים אכן עלו בארבע שנים האחרונות. אנחנו ראינו את זה בסוף שבוע האחרון שהתפרסמו המדדים והתוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואנחנו רואים שהמדדים ומצביעים, כן, יש עליות של מחירי הנדלן. נכון, הם לא אותם עליות קיצוניות, וכמו שחברי היקר ריקו אומר כאן כל שבוע, תקנו דירות כי המחירים יעלו. זה דבר שאני מסכים איתו, ו אני חושב שזה מנוע שמאוד מאוד קשה לנו להתחמק ממנו. וכן, דיברנו על זה לפני 4 שנים, אני חייב להגיד שלפני 2 ראיינתי אותו. לצערי הרב לא הצלחתי למצוא את ההקלטה הזאת. ראיינתי אותו ודיברנו מה יקרה בשנת 2018. ראיינו אותו ממש בסוף 2017. ואמרנו, בוא נראה מה יקרה בשנת 2018, הבטחנו לעשות רעיון בסוף שנת 2018, הרעיון לא יצא לפועל, במטרה לראות מה, באמת, בוא נראה מה הוא אמר אז ומה התממש. יש לי הרגשה שמה שמיכה בזמנו אמר זה מה שקרה. מיד נחזור לרעיונות הללו.
ולכוכבים את שביל החלב נכניס אל הכיס, אני מרשה לעצמי קצת דמיון חופשי, שנינו ביחד את ואני, אבל את לא איתי, זה רק בראשי, שנינו ביחד דמיון חופשי. נוסעים אל האופק ונעלמים, יורדים אל המים הסוערים, צוחקים לשמש ולעננים, מאחרים בלילה שוברים את השיא, אני מרשה לעצמי עם קצת דמיון חופשי, שנינו ביחד את ואני, אבל את לא איתי, זה רק בראשי, שנינו ביחד דמיון חופשי.
פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, רדיו סול, באולפן עופר לוין, שבוע כמו שציינתי, תוכנית קצת שונה. אנחנו רוצים, אני ככה אשוחח איזשהו במילה וחצי, מה יקרה לדעתי מבחינת מחירי הנדלן וכל הדברים האלה. אז אני אישית חושב שמחירי הנדלן רק יכולים לעלות. נכון שאחת הסיבות שמדברים על הריביות שעוד עלולות לרדת, אנחנו חווים כרגע בשנה האחרונה, אנחנו חווים ירידות קלות בריביות המשכנתא, דבר שמביא עוד אנשים להיכנס למשחק הזה, למשחק המשקיעים. אין יותר מדי התחלות בנייה, יש גידול באוכלוסייה לשמחתנו, והמחירים רק יכולים לעלות. זוהי דעתי האישי, אני מאמין שאני גם, נכון, יש ירידות, אבל אתם יודעים, בסטטיסטיקה שאומרים ירידות, זה אמר לי פעם מרצה, 8 גברים בחדר ואישה בהיריון בחודש 9, אז בסטטיסטיקה בממוצע, 3 בהיריון, כל 9 בהיריון בחודש ראשון. אז נכון, יש ירידות מחירים בפריפריה, במקומות שהם בלי להעליב הם קצת פחות מעניינים, אך עדיין יש לנו עליות מחירים במרכזים ובכל האזור הזה של חדרה גדרה, וכמה שיותר למרכז אנחנו מתכוונים, אנחנו רואים שיש עליות מחירים. ירידות ועליות, בואו נאזין לשיחה שניהלתי לפני כ4 שנים עם מיכה מרום, זכרונו לברכה.
צהריים משובחים לכם, נדלן בגובה העיניים, באולפן עופר לוי, ואיתי, כמו מקודם, מיכה מרום. דיברנו קצת, מיכה, על מה היה שהוביל קצת לכל שינוי שוק הנדלן. מה הולך להיות? יש לך הערכה. אני דרך אגב שמעתי שהדבר היחיד שיכול לשנות את שוק הנדלן בצורה היסטרית, שיבוא בולדוזר כמו אריק שרון שעשה את זה פעם, ויפשיר קרקעות וייתן אפשרויות. נכון, זה ייקח קצת זמן עד שיתחילו לבנות, אבל...
תראה, אני לא יודע מה יהיה. אפילו אני לא יודע מה יהיה.
וואו.
לעומת זאת, אם תרצה, אז אני יכול לתת לך תסריט מנומק. למה מחירי הדירות ימשיכו לעלות, או לפחות לא ירדו. ואם תרצה באותה מידה, אז אני יכול לצייר לך תסריט מאוד מאוד מנומק, בצורה רציונלית, למה מחירי הדירות כן ירדו.
נתחיל עם התסריט, למה הם יעלו או ישמרו על...
למה הם יעלו? הם יעלו מפני שחלק מאוד גדול מהשינויים שהממשלה החדשה הצהירה שהיא עומדת ורוצה ומתכננת לעשות, אלה שינויים שכרוכים א' בחקיקה, שלוקחת זמן בישראל, ושוב, מבלי לנקוט עמדה פוליטית, יש לנו כנסת לעומתית, לממשלה יש רק 61 קולות בכנסת, זה אפשרי, אבל זה קשה, מסורבל. ב', צריך לשנות פה תרבות, צריך לשנות פה תהליכים. האם אפשר לקחת תהליכי תכנון ורישוי שעד היום לקחו שנים, האם אפשר לקחת ולקצר אותם לרמה של חודשים? אני לא יודע, יכול להיות שכן, אבל השאלה גם איזה מחיר יהיה לזה.
אני לא מבין למה כל התהליכים האלה לוקחים שנים, למה הבירוקרטיה הזאת?
זה ככה הם לוקחים, יש הרבה מאוד הסברים לעניין הזה, הם לוקחים שנים. קודם כל, חוק התכנון והבנייה זה חוק שמאפשר בהרבה מאוד שלבים שלו להגיש עירורים והתנגדויות ולוקח זמן, ותשמע, אצלנו הבירוקרטיה היא לא במיטבה. אתה יודע, יש לי חבר טוב שהוא יזם נדל"ן, שהוא החליט שהוא לא יכול להתמודד יותר עם הקשיים בישראל, והוא אמר, אני אנסה לקחת את הניסיון שלי ואת הידע שלי, ונסע מעבר לים, ונכנס לפגישת היכרות עם הממונה על רישוי בנייה בקאונטי, בנפה של בוסטון. אז ההוא שקיבל אותו לשיחת היכרות אמר לו, תגיד, למה מכל ארצות הברית הגדולה החלטת לבוא רק לבוסטון? אז הוא אמר לו, למה אתה שואל? הוא אומר, תשמע, אצלנו זה הכי גרוע. אצלנו בבוסטון, הוא אומר, זה הכי גרוע, לקבל פה היתר בנייה, לוקח 3 חודשים, זה משהו נורא.
חיבק אותו, נשק אותו.
אז זו תרבות שצריך לשנות אותה. יכול להיות שחלק מהשינוי של התרבות הזה קרה בעבר, יכול להיות שחלק מהשינוי הזה קורה היום, אבל שוב, זה אונייה כבדה ולסובב אותה, זה לא יקרה, לא בחודש, לא בחודשיים, גם לא בשנת תקציב אחת. נקודה שנייה שאסור לנו לשכוח אותה, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנה, צריך לטפל בה, והטיפול בה לוקח זמן. בסיכומו של דבר, נכון להיום, למרבית ראשי הרשויות המקומיות, אין אינטרס לבנות בנייה למגורים אצלהם ביישובים. ואם כן בנייה למגורים, אז דירות איכותיות, יוקרתיות, אף ראש עיר איננו, סליחה, אני אנסה לדייק בלשוני, כמעט אף ראש עיר איננו שמח אם יבואו ויבשרו לו, אם יבואו יזמים ויגידו לו שהם רוצים למנות יש לו מאות דירות של שלושה חדרים.
אני שמעתי אפרופו את מהנדס העיר של בני ברק, שאמר שאצלם זה הצעד דווקא הכי טוב, כי באמת כל הבנייה הרבויה או בנייה למגורים מאוד יקרה, כי צריכים לעשות לתשתיות, פיתוחים, גנים, ולעומת זאת שהוא לקח את כל האזור תעשייה שם בבני ברק מול קניון אילון והגדיל אותו, אז אוקיי, הוא גג רמזורים הוא צריך, הוא לא צריך שם מתקנים ציבוריים ולא...
אני נותן להם פרס על הצלחה על עיריית בני ברק. גם על הצלחה ועל זה שהם הצליחו להונות את הציבור. שבנו שם אזור עסקים ענק, עצום, מה קוראים אותו BBC, בני ברק ביזנס סנטר, אבל אין תשתיות. להיכנס לשם ולצאת משם עם כלי רכב זה בלתי אפשרי. למצוא שם חנייה, תעבור בדרך בבנק משכנתאות, תיקח משכנתה, כי אחרת לא צריך לממן את החנייה שם. אמרתי, להיכנס ולצאת זה בלתי נסבל, אין תשתיות, הבניינים מלאים, מאוכלסים והכל, אתה הולך בין תעלות וברורות וצינורות פתוחים וגועל נפש אמיתי. ואני אומר עוד פעם, מגיע לעיריית בני ברק פרס עצום על הצלחה פנומנלית. אבל יש עוד דבר אחד קטן שאדון עיריית בני ברק, או שהוא לא אמר או שהוא הצניע. תשווה איזה ארנונה בשקלים הוא גובה למטר דירה, ובבני ברק קל וחומר, מבני שיש שם המגזר, חלק עצום של דירות שמצויות בידיהן של משפחות מרובות ילדים, ואלה מטבע הדברים מקבלים
עיר ענייה בקטע הזה,
מקבלים הנחה בארנונה ומקבלי הבטחת הכנסה מקבלים הנחה בארנונה. ואז איזה ארנונה בשקלים הוא יכול לגבות על מטר בנייה למגורים, ומה הוא יכול לגבות על מטר בנייה לעסקים? ואם נכנסות לשם כל מיני חברות ביטוח וגופים פיננסיים, הארנונה לגופים האלה היא הכי פראית שישנה. ולכן זה ברור לחלוטין שראש עיר סביר או מועצת עיר סבירה, אם היא שוקלת שיקולים של קופת העיר, וזה שיקול חשוב ולגיטימי, ברור שלבנות מגדל של 30 אלף מטר משרדים הרבה יותר כדאי מאשר לבנות 30 אלף מטר מגורים. א', כי הארנונה יותר גבוהה, ב', פחות תשתיות, ג', פחות שירותים.
נכון, הם שירותים,
זה זבל גג. לא צריך גני ילדים, לא צריך בתי ספר, לא צריך מקוואות, לא צריך בית כנסת, לא צריך מרפאות, לא צריך כלום. 6 בערב האזור נכנס לעוצר, אפשר גם לחבות את התאורה של הרחובות. נהדר, מבחינתה של העירייה, נפלא.
זה גם עשתה, כי למעשה היא לא יכולה בבני ברק לעשות תאמות מבחינת ועדת ההלכה של המעלית, זה בעייתי, ולעשות שם דירות מעל 4 או 5 קומות זה מאוד בעייתי. אז היא אמרה, אוקיי, מאיפה נכניס כסף? היא מצאת פתרון.
אני אומר אותו, אם מגורים עירייה לא מכניסה כסף, אתה יודע מה, בני ברק יש לאוכלוסייה מאוד מאוד, איך אומרים, צבועה, ייחודית, מאוד 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 עם מאפיינים מאוד מאוד חדים. אבל עזוב את בני ברק, לך לעיר נאורה נתניה, לך לעיר נאורה חולון. האם ראשי הערים האלה כן רוצים דירות של 3 חדרים אצלהם? התשובה היא לא, באלף רבתים יעשו כל מה שביכולתם כדי למנוע את זה, והם עושים. אז אם הם לא מצליחים למנוע את זה ב-100%, הם יעקבו את זה ויעקבו את זה, כי יש להם בפירוש השפעה ושליטה על תהליך הבחינה ומתן ההיתרים וכו'. אז זה הנושא של
למה המחירים רק ימשיכו לעלות?
למה המחירים ימשיכו, הם לא רק ימשיכו לעלות, למה המחירים ימשיכו לעלות? דרך אגב, צריך להיות מאוד מאוד זהיר באמירה הזו ולהבין שכשאנחנו אומרים המחירים עולים, המחירים יורדים, אנחנו מדברים סטטיסטית גלובלית באופן גורף על כל השוק, אבל השוק בתוכו הוא סלקטיבי. אם אתה לוקח את הנתונים שפרסם השמיים הממשלתיים בשבוע שעבר לגבי שינויי המחירים, הוא אומר לך, המחירים פה עלו ב-4%, שם עלו ב-7%, בתל אביב לא זזו. עכשיו בוא נחזור ונשאל את השאלה עוד פעם, מה קרה בשוק הנדל"ן? הדירות, מחירי הדירות עלו, ירדו. אז בוא נניח שהם עלו, אבל בתל אביב הם לא עלו. ושוב, כשאנחנו רואים בתל אביב הם לא עלו, האם אנחנו מתכוונים לשכונת שפירה, לשיקון למד, לפרויקט השוק הסיטונאי שגינדי בונים אותו, האם בכל אלה אפשר להגיד שהמחירים כן עלו או לא עלו? זה לא מקשה אחת.
לסטטיסטיקה בסוף זה
בדיוק. אבל אני אומר עוד פעם, השוק הוא סלקטיבי. אני נזכר, יש לי חבר טוב שהוא הוא מאוד מאוד דומיננטי בשיווק דירות במדינת ישראל. בעל מקצוע ממדרגה ראשונה, מוביל. ויום אחד לפני, ב-2003 שוק הדירות בישראל היה על הפנים, הייתה אינתיפאדה, זה היה אחרי המשבר הדוט-קום, זה היה, באמת, הייתה אווירת נחיים בשוק. ואיפה שלא הלכת ברחוב, היו אומרים לך, מה, מחירי הדירות על הפנים, מחירי הדירות יורדים, יזמים היו בדיכאון. ואותו חבר טוב שלי אמר לי, תשמע, מיכה, מה אתה אומר על שוק הדירות? אמרתי, תשמע, כולם אומרים על הפנים. הוא אומר, בוא אני אראה לך שלא. אני אומר, נו, תראה לי. הוא אומר, אדרבה. הוא אומר, שבת בבוקר, 7:30 בבוקר אני בא לאסוף אותך, אתה תביא את ה... אני מביא תרמוסים קפה, אתה תביא סנדוויצ'ים. אני לא אומר, אתה משוגע, שבת בבוקר, 7:30 בבוקר, פברואר, גשם, בוץ, רוח, בור, בשביל מה? הוא אומר, 7:30 בבוקר, בא לקחת אותך. נכנסתי לאוטו, שאלת אותו, לאן נוסעים? הוא אומר, תקף תראי. נסענו לזיכרון. יש בזיכרון, לא זוכר בדיוק את השם של הפרויקט, רמת נילי, גבעת נילי, אחות נילי,
משהו שקשור לנילי.
תל נילי, נילי הייתה שם, כן? משהו עם נילי, יש שם פרויקט, בונים שם 170-180 דירות, יש קרוון של משרד המחירות, שבת, 8:00, פברואר, גשם, בוץ, אנחנו מגיעים לשם, אנשים עומדים בגשם, בבוץ, מחוסים סמיכות, וזה מחכים בתור שיפתחו את, את משרד המחירות ב-10. בעוד שעתיים הם עומדים בגשם, בבוץ, בפברואר, בזיכרון.
אנחנו מדברים על זיכרון, לא תגיד לי מרכז תל אביב.
וזה מצב שבו שוק הדירות על הפנים. דבר אחד לא אמרתי, באיזה מחיר נמכרו הדירות, אבל זה ממש לא משנה. שוק הדירות הוא בתוכו, בתוך המושג שוק הדירות, הוא סלקטיבי. והנתונים שאנחנו משתמשים בהם, נתוני המקרו שאנחנו משתמשים בהם, אלה נתונים סטטיסטיים גורפים. ונתונים סטטיסטיים גורפים, הם לא רגישים מספיק כדי לזהות את הניואנסים בתוך התמונה. לכן צריך לקחת בחשבון שאם אנחנו אומרים מחירים יעלו או מחירים ירדו, צריך לקחת בחשבון את הרזולוציה בתוך האמירה הזאת. אוקיי, זו סיבה אחת שהמחירים יעלו. סיבה נוספת שהמחירים יעלו. אמנם כל הזמן מדברים על זה שהמדינה תפשיך קרקעות ויצר קרקעות וקרקעות וקרקעות וקרקעות, אבל צריך לזכור שדירות בסופו של דבר זה לא רק קרקעות. דירות למשל זה כוח עבודה. אני בלי למתוח ביקורת, אבל אני אומר עוד פעם, אני לא רואה שממשלת ישראל זו או אחרת, זה לא אמירה פוליטית, אני לא רואה שממשלת ישראל כל כך קל לה לקבל החלטה להביא לארץ עוד 3,000 עוד 4,000 עוד 7,000 עובדי בניין. וצריך להביא אותם. ושישראלים לא רוצים לעבוד בבניין, לא מתאימים לעבוד בבניין, לא יעבדו בבניין, עובדה, הם לא עובדים. הם לא עובדים.
סבא שלי דרך אגב היה פועל בניין. מהדור שלו היו הרבה פועלי בניין ישראלים, יהודים.
מה, מייסדי ענף הבנייה בארץ היו העולים שבאו בעלייה השלישית מגרמניה? בשנות ה-30 של המאה הקודמת, הם היו מייסדי ענף. אוקיי? הם הקימו את צולל בונה, הם... כן? כן, אנחנו עוד זוכרים, אני בוודאי זוכר ממרומי גילי המופלג, שפועלי בניין היו מדברים ביידיש. על הפיגום היו מדברים ביידיש.
ראיתי לא מזמן הצגה כזאת עם לאה קניג, שנותנת את ה... לא זוכר קוראים לה הצגה הזאת.
כן, אז אני אומר, אבל זה לא משנה, זו היסטוריה. נכון להיום, אין מי שיבנה. אין מי שיבנה. נקודה שלישית, שגם לה אפשר למצוא פתרון, אפשר למצוא פתרון, וזה נושא המימון. היום לבנקים יש מגבלה על כמה הם רשאים לממן את ענף הנדל"ן. הם לא יכולים לממן בכל סכום שיעלה על דעתם, יש להם מכסה. ומרבית הבנקים, אולי למעט הגדול ביותר ביניהם, או שני הגדולים ביותר ביניהם, מרבית הבנקים נמצאים איפשהו קרוב מאוד למיצוי המכסה שלהם. זאת אומרת, גם אם נפשיל היום קרקעות לעוד 20-30 אלף דירות, זה בסדר גמור, אין פועלים שיבנו את זה, וגם אין בנקים שיתנו כסף כדי לממן את זה. או לבנקים אין מספיק אמצעים כדי לממן את זה. אני לא רואה בנקים זרים, לפחות זה לא קרה עד היום, אני לא רואה בנקים זרים נכנסים לארץ לממן בנייה, בנקים הזרים נכנסים לארץ לממן דברים אחרים, אני לא רואה אותם נכנסים לממן בנייה. שוב, זה יכול להשתנות, הכל עניין של רגולציה ומחיר, אבל אני אומר, אלה סיבות מספיק טובות. תוחלת החיים שלנו היא מאוד מאוד גבוהה, והיא הולכת להתארך, זה אומר שאנשים לא מפנים את הדירות שלהם כל כך מהר. רמת הילודה שלנו היא מהגבוהות ב-OECD, מהגבוהות. זאת אומרת, אנחנו מייצרים כל הזמן, האוכלוסייה שלנו נמצאת בגידול מתמיד.
אבל זה גם כסוג של סטטיסטיקה, כי אתה רואה שיותר ויותר אנשים, לא יודע, זה יותר בכיוון אולי של אותם תושבי בני ברק.
לא. אני ראיתי נתונים שפרסמה בערב יום העצמאות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים, שבעצם אומרים, זה סטט מיתוס. כי אצל הערבים ואצל החרדים אתה רואה ירידה בילודה.
כן.
אבל אצל המשפחות שבשבילך ובשבילים, ובשביל חלק גדול מאיתנו הן לכאורה נורמטיביות, כאלה, אתה יודע, מרכז הארצניקים, די משכילים, מעמד ביניים כאלה, שלושה ילדים זה די סטנדרט. ואין היום מדינה באירופה שבה זוג הורים מביא לעולם שלושה ילדים. אין כאלה, אין מדינה כזו באירופה, וגם לא בארצות הברית. זאת אומרת, אנחנו יחסית נמצאים בתהליך מתמיד של גידול גידול בילודה. בגידול בילודה, המשמעות שלו היא, אין שחיקה, אין כיתון בגודל של האוכלוסייה, ולכן אין כיתון בצריכה של מוצרי דיור. אז זה למה המחירים יעלו. אוקיי? קח בחשבון שיש במדינת ישראל עדיין, שוב, אין לי נתון מספרי, אבל יש עדיין ביקושים חבויים שלא הופיעו בשוק. הם לא הופיעו בשוק כי אמרו להם תחכו, עוד מעט יהיה דירות במעם אפס. אחרי זה הם לא הופיעו בשוק כי אמרו להם עוד מעט יהיו דירות במחיר מטרה, מחיר למשתכן. אחרי זה אמרו להם תחכו, עוד מעט יבוא כחלון הגואל והמחירים של הדירות. כל הזמן אמרו להם משהו והיה להם למה לחכות. מדינת ישראל היא מדינה שבה אדם צעיר עוזב את בית הוריו למגורים עצמאים בגיל מאוד 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 מאוחר יחסית. אנחנו מוצאים היום אנשים שמתקרבים לשנות ה-30 ואולי אפילו מעבר לזה, שחיים אצל ההורים שלהם. כי עלות המגורים היא מאוד 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 כבדה, אבל זה ביקוש חבוי. כי באותו רגע שניתן או תהיה להם אופציה למצוא דיור חליפי במחירים סבירים ביניהם, אז הם, הביקוש שלהם יופיע בשוק. ולכן ישנם ביקושים חבויים שבעצם המציאות חנקה אותם בעשר שנים האחרונות, אבל הם יופיעו בשוק. אז לא אמרתי שום דבר על עלייה מעלייה של יהודים במקומות אחרים בעולם.
כל גל קטן של אנטישמיות מעלה ישר
את... אנחנו מדברים על כך, הצפי הוא שב-2015 יהיו כפול עולים שב-2014. כפול עולים זה לא הרבה, זה 20,000 איש, כי ב-2014 היו 20,000 עולים. אז אם ב-2015 יהיו 40,000 עולים, אז עוד 20,000 עולים מעבר למה שבא. 20,000 עולים זה לא הרבה, זה 5,000...
אבל 20,000 עולים צריכים לגור איפשהו, ומרכזי הקליטה...
5,000 בתי אב, זה 6,000 בתי אב, אז...
אבל מרכזי הקליטה לא יכולים להכיל אותם, וזה עולים שבדרך כלל באים מאירופה עם כסף גם.
זה פסה, אין מרכזי קליטה היום, זה סתם, זה...
לא, אני אומר, מרכזי הקליטה הם ביותר לאוכלוסייה החלשה.
זה מושג רחאי. אין, אבל אנחנו מדברים על גל של עלייה גם מאירופה, מצרפת בעיקר, מדברים על גל עלייה מאוקראינה, אני מצטער על הנסיבות, אני שמח על העלייה ומצטער על הנסיבות, אבל כן, אנחנו מדברים על הכפלה של העלייה, זאת אומרת, תכתבי לארץ, או תכניס לשוק ביקוש של עוד 5,000-6,000 דירות, אז זה לא אמור לתרום לירידת מחירים. אז עכשיו אתה רוצה שאני אשכנע אותך למה המחירים ילדו?
ניתן לך לשתות כוס מים ואחר.
עכשיו ראווה יפים פה, זה הכל למחירה. גם אנחנו תלויים עם פתקי החלפה. אז מה נעשה עם הכעס הזה? מה יהיה עם הקנאה? כולם רוצים להיות חופשיים, אבל ממה אלוהים? ממה? כולנו עבדים, אפילו שיש לנו כזה. עכשיו תרגישו, פותחים בגדול ומחכים למנה הבאה.
שידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
נדלן בגובה עיניים, צהריים טובים, באולפן אופר לוין, ואיתי מיכה מרום. מיכה, לפני השיר של ברי סחרוף, עבדים, שמאוד התאים, אני חושב, דיברנו למה מחירי הנדלן לא ירדו. עכשיו דווקא שכנע אותנו, אל תשכנע, תן לנו את הנימוקים למה דווקא כן ירדו. אתה יודע, כל אחד ייקח בסופו של דבר את ההחלטות שלו. זה מביא אותי לשיחה עם סוכן ביטוח שהיה לי מקודם, שהסביר לי למה אני צריך לשלם יותר ביטוח, זה חוסר, ואני צריך לקבל את ההחלטה.
צריך לשלם יותר ביטוח כדי שהמנהלים של חברת הביטוח יגדילו את הבונוסים שלהם.
ברור, ברור. את זה הוא לא נתן, דרך אגב, בנימוקים שלו.
למה, או איך אפשר להסביר ולנמק ירידה של מחירי הנדל"ן? אחד, הפוליטיקאים רוצים את זה. אצל חלקם זה טיקט שהם הלכו איתו לבחירות, והם יצטרכו, או הם יעשו כל מה שביכולתם כדי שהם יוכלו לטעון שהם שרתו את ההבטחה הזו בצורה הטובה ביותר. וכשכולם רוצים שמחירי הדירות ירדו, גם אם הם שלומיאלים ולא יוצלחים ונרפים ורעים וטיפשים והכל, קצת הם יצליחו.
אם זה כרטיס ביקור שהולך איתם, ילך איתם הלאה.
שמע, אם זה הם רצו לבחירות, ושר האוצר גם קיבל את אמון העם על הטיקט הזה. ובטיקט הזה, בוא נגיד, הוא שם על זה את הקריירה הפוליטית שלו. הוא שם על זה את הקריירה, ולכן אין לי ספק שהוא יעשה מעל ומעבר למה שהוא יכול, על מנת שמשהו יקרה בתחום, או שאפשר יהיה להצביע על כך שקרה משהו בתחום. דבר שני, נקודה שנייה, אני מניח שזה אמנם נכון לרגע זה לא צפוי בחודשים הקרובים, אבל אם אנחנו נניח שבאיזשהו שלב שיעורי הריבית ישובו לעלות, המשקיעים ייעלמו מהשוק, או כמעט ייעלמו מהשוק, ושיהיה קל מאוד לעשות את החשבון ולראות שכאשר ריבית המשכנתא היא גבוהה יותר, הצורה שהנכס מניב נפגמת, ובואו לא נשכח שהמשמעות של עליית שיעורי הריבית בעצם באה ואומרת, מנגד, יכול להיות שפקדונות כאלה ואחרים, או אגרות חוב כאלה ואחרות, בבנקים או בשוק ההון, יהפכו להיות מן הסתם קצת יותר אטרקטיביים.
עם פחות סיכונים ופחות בטווח ארוך.
עם פחות סיכונים ויותר נזילות וכולי. ולכן סביר להניח שעליית שיעורי הריבית תביא לכך שהמשקיעים ידירו את רגליהם מהשוק הזה.
כאשר כולם מדברים על עליית שיעורי ריבית בטווח של השנתיים שלוש, כמו האמריקאים, אתה יודע, יש כאן המון, אנחנו דרך אגב רואים שריבית המשכנתאות, לא אלה שצמודות לבנק ישראל הפריים, עלו קצת החודש.
אוקיי. זה אחד. סיבה שלישית, למה המחירים עשויים לרדת? אם שיעורי הריבית אכן יתחילו לטפס, יש להניח שחלק לא מבוטל מלווי המשכנתא שלוו אותן ב3-4 שנים האחרונות והתחייבו להחזרים די כבדים, החזרים שלהם יכבידו עוד יותר. אבל לא בטוח ששכר הדירה שהם מקבלים בגין ההשקעה שלהם יספיק כדי להחזיר לעמוד בהחזרי המשכנתא בריבית גבוהה יותר. לכן אני מניח שחלקם ימצאו את הדרך לממש את הנכס ולהוריד, להשתחרר מהעול של המשכנתא הלא נוחה הזאת. שוב, אני לא יודע מתי זה יקרה, אני גם לא יודע באיזה עוצמה זה יקרה. כי אם הריבית תעלה ברבע אחוז, אני לא מאמין שרבע אחוז ישנו פה את התמונה, בחישוב קל ופשוט אפשר להראות שגם אם הריבית תעלה ברבע אחוז, עדיין הכדאיות בהמשך ההשקעה בנדלן בדירות תשמר. נקודה הבאה, אני הפסקתי לספור, נקודה הבאה, וגם על זה מדבר שר האוצר בצורה מאוד מאוד ברורה ונחרצת, זה נשמע גם הגיוני וצודק, הולך להטיל מס על ההכנסות, לפחות מס על ההכנסות מסחירות. אני לא מדבר כרגע על מיסים אחרים, אני מדבר עליהם בנפרד. זה מס על הכנסות מסחירות. ואני לא בטוח שהטלת מס על הכנסות מסחירות תאפשר בחלק מהמקרים לגלגל את זה לדיירים, לסוחרים. מי שמשלם היום 6,000-7,000 שקל עבור דירת 4 חדרים באזור תל אביב ותגלגל עליו עוד 600-700 שקל לחודש, אני לא בטוח שהוא יוכל לעמוד בזה. זאת אומרת, תיאורטית אפשר להגיד, מי שיסבול מהטלת מס על דמי הסחירות, זה הדיירים, הסוחרים, אני לא בטוח. יש פה עוד איזשהו צעד שפעם דיברה עליו הגברת סתיו שפיר, והאם זה קצת שקט תקשורתי, ואתמול זה עוד פעם צעץ, וזה הנושא של חוק ההגנה לסוחרים. בכוונה לא רוצה לקרוא לזה חוק הגנת הדייר כדי לא להתבלבל עם זה. אבל מדברים על איזשהו סוג של השפעה, הקפאת שכר דירה או דברים...
לשנתיים או שלוש שנים הקפאה של שכר דירה.
כן, אז זה גם יפגע בצורה של המשקיעים, זה יפגע בחופש הפעולה שלהם, וזה פוגע בכדאיות של ההשקעה. ואם ניקח את האייטם הראשון שדיברתי, כי הפוליטיקאים רוצים, ונפרוט אותו טיפה, אז אני אומר עוד פעם, ישפכו דירות לשוק, ישפכו דירות לשוק, הם יורידו את המחיר. הגדלת ההיצע, תוריד את המחיר. אז מתי זה יקרה? איך זה יקרה? יש פה עוד איזשהו צעד, עוד איזשהו מהלך שאנחנו, לפחות אני, לא יודע ברגע זה לפרש אותו מבחינת מה יקרה. לפחות ברמה הצהרתית, מדובר על כך שב-2022 בחודש יולי הקרוב הקרן הקיימת תיפרד מרשות מקרקעי ישראל והיא תופיע בשוק כעוד גוף. דיברו כל הזמן על לשבור את המונופול של רשות מקרקעי ישראל, אז הנה המונופול יישבר, יסדק, יקרה לו משהו. אני לא יודע מה בדיוק יקרה לו, אני לא יודע איך זה יקרה, אני גם לא יודע איך זה ישליך, אני לא יודע מה תהיה מדיניות המדיניות הקרקעית של הקרן הקיימת. יש פה רב הנסתר על הגלוי, אבל זה אירוע שהולך לקרות. אם אכן הקרן הקיימת תיכנס לשוק כמתחרה ברשות מקרקעי ישראל, וגם היא תשפוך קרקעות לתוך העניין, ויש להניח ששם זה יהיה תהליך יותר פשוט מאשר קרקעות מקרקעי ישראל, אז הנה, יכול מאוד להיות שזה יקרה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. מנהל התכנון עבר לכחלון, הוא רוצה לעשות כל מיני שינויים, חלק גדול מהשינויים כרוכים בחקיקה, אבל מה, רוח המפקד, הרוח שנושבת באוויר היא כזו. עכשיו, מה שנשאר לנו לשאול את עצמנו, כי אני לא יודע אם יש למישהו תשובה, אבל מה שנשאר לנו לשאול את עצמנו זה איזה מהתהליכים שתיארתי עכשיו יקרה קודם ואיזה אחר כך ובאיזה עוצמה. כי תהליך כלכלי הוא לא תהליך של זבנג וגמרנו, הוא תהליך של פעולת תגובה, הוא תהליך פעולת תגובה ויש התכנסות סביב משהו. אז איפה הפעולות והתגובות האלה התכנסו בסופו של תהליך? אני לא יודע להגיד. מי ששוקל רכישת דירה לצורך דיור, לדעתי ההתלבטות שלו היא קצת יותר פשוטה. מי ששוקל רכישת דירה לצורך השקעה, כדאי לו שיקח בחשבון שבלי שום קשר לסיטואציה ובלי שום קשר למגמת השינוי של מחירי הדירות, שאני לא יודע לנבא אותה באופן חד, אבל צריך לקחת בחשבון שלהשקעה בנדלן או להשקעה בדירות, להשקעה בנדלן, יש עוד מספר חסרונות שצריך לגלם אותם בתוך השיקול, והחיסרון הדומיננטי הוא שמדובר בהשקעה לא נזילה. בשונה מכל השקעה פיננסית, שוק ההון כזו או אחרת.
תמיד אפשר לשבור.
אפשר לסגת, אפשר לקחת את הכסף, אפשר לצאת, אפשר... כשמדובר על השקעה בדירה, אני תמיד אומר שדירה היא לא כספומט. זה לא מצב שאתה יכול להגיד, אוקיי, אז אני בשבוע הבא אצטרך את הכסף, או אני אחליט בשבוע הבא ללכת למשהו אחר. אז בשבוע הבא אני אמכור. אין תכלית, בשבוע הבא יקח לך בממוצע ארצי 7 חודשים למכור את זה. אם תכלית שאתה עושה את זה בתל אביב, אז יקח לך ממוצע של תל אביב 10 שבועות למכור את זה. בכל מקרה נזילות אין. וכשאני אומר, יקח לך למכור את זה, לא אמרתי באיזה מחיר. אתה יכול לזרז את התהליך על זה שתוריד את המחיר, אבל זו חוכמה קטנה.
ותמיד ההון העצמי שלך תמיד הוא זה שיפגע, אם לקחת משכנתה שבסיכונים גדולים, הבנק יקבל את הכסף שלו, וצריך לזכור שגם על הדברים האלה יש גם עלויות נוספות תמיד של עורכי דין.
עלויות עסקה, כן.
עלויות עסקה שיכולות להגיע ל5%
לא כל הנוצץ זהב. ומשפט אחרון שאני מבקש לומר בהקשר הזה, שיכול להיות שהוא רלוונטי ויכול להיות שלא, ואני אסביר למה אני מתכוון. תראה, בכלכלה הישנה, הכלכלה הישנה זה הכלכלה שלמדנו אותה בבית ספר, ואפילו הראו לנו והסבירו לנו ושכנעו אותנו איך היא באה לידי ביטוי ביישום הפרקטי שלה בעולם האמיתי. יש גדולים וטובים ברחבי העולם שבעצם באים ואומרים שבשנת 2008 מתה הכלכלה הישנה. נולדה כלכלה חדשה שאנחנו לא מכירים אותה, אנחנו לא מבינים אותה. אבל אני רוצה כן להצמד לכלכלה הישנה, א', כי אני ישן, וב', זה מה שלימדו אותי, וזה מה שאני יודע. אז בכלכלה הישנה, ידענו שיש לכל מוצר, לכל סוג של נכס, יש לו איזשהו סייקל של השתנות. מה זה סייקל? המחירים עולים עד שהם מגיעים לאיזשהו טופ מסוים, מכאן ואילך הם מתחילים לרדת, הם יורדים עד שהם מגיעים לאיזשהו שפל, ומכאן הם שווים לעלות, וזה הסייקל. אין בעולם, לפחות בכלכלה הישנה, אני חוזר ואני אומר, מסייג את עצמי, אין בעולם נכסים או סוגים של נכסים שמחירם תמיד עולה. אין כזה דבר בכלכלה הישנה.
אנחנו רואים שגם הנפט ירד.
אנחנו ניצמים ל...
בכל זאת זה... לא אולפן טלוויזיה, זה רדיו, אז יש רעשי רקע לפעמים. מצטער.
בוא נחזור לזה. אם נחזור למודלים של הכלכלה הישנה, בהנחה שהם במידה כזו או אחרת תקפי, אז אחרי שהביקוש לדירות נמשך במשך 7-8 כמעט 9 שנים, והמחירים בתשע השנים האלה הכפילו את עצמם, הסייקל הזה צריך להפוך מגמה. תוסיף לזה את כל מה שאמרתי מוקדם יותר, תחבר את זה ביחד, אז יש סבירות לכך שמחירי הדירות כן יעלו. אם נוסיף לזה את הקיזוז מנגד למה הם יעלו, אז יכול להיות שבאיזשהו מקום מחירי הדירות ייכנסו לקיפאון או ליציבות, לחוסר שינוי. יכול להיות.
אלו שתי רעיונות שעשיתי בעבר עם מיכה מרום. אקטואלים גם להיום, כמו שציינו, מחירי הדיור יעלו, ירדו. מיכה בחור, היה בחור משכמו ומעלה, בן אדם מקסים, מצחיק, ציני. כל שיחה איתו התגלגלה להומור כלשהו. הלך בגיל צעיר יחסית. יכל לתרום לעולם ולאנשים מסביבו עוד רבות. יהי זכרו ברוך. אנחנו נתראה כאן איתכם בפרלמנט הנדל"ן בשבוע הבא ברדיו סול. המשך יום טוב שיהיה לכם.
איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל, בחורף שר בין ערבות בוכיות, בקיץ בין אורות ביצעי המים, לחמו שילח על פני הנחל, לדגה מקנה הסוף קראת לו עפיפות. וכשהיה לאיש מגבעולי הערבות הבוכיות נתסוקה, מאבן המבצר האפורה בנה לו בית, על מהנחל תחנה הקים זרה שדות, שלח עונו על פני הים באוניות סוחר, אך יש אשר יניח להם לחתו ויהיה פתאום לאיש אחר. איפה ישנם